רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, יום שלישי, פעמיים כי טוב, השעה אחת ודקה, וכמו תמיד אנחנו פה, אני הולי שוורץ, כי אני חייל, רדיו סול, התוכנית שנותנת לכם תכנים בכל מה שרלוונטי לשירות הצבאי ולמשרתים, והיום אנחנו לא סתם מדברים על המשרתים ככה בגדול כקבוצה, אלא מתמקדים מאוד מאוד בחבר'ה לקראת שחרור. תכף נבין מה הכוונה לקראת שחרור, מה נחשב לקראת שחרור, וזה בדרך כלל חבר'ה שכבר תרמו תקופה משמעותית, שנתיים, לפעמים כבר קרוב לשלוש, נתנו מעצמם, והם תכף יוצאים לאזרחות, ובפעם הראשונה אין מסגרת, אין מי שיגיד לך מתי לקום בבוקר, אין מי שיגיד לך לאן ללכת או מה לעשות, וחלק לא יוצאים עם איזשהו מקצוע או איזשהו כיוון מוגדר, ולא באמת יודעים לאן פניהם מועדות אחרי שהם עשו ותרמו ולא מעט פעמים גם סיכנו את החיים. וגם אין הרבה פעמים איזושהי תוכנית מוגדרת, וזו סיטואציה שהיא לא פשוטה. מצד אחד זה כבר חבר'ה בני כמעט 21 ככה, בוגרים, מצפים מהם לבגרות, לבשלות, חייל משוחרר, זה כבר סטטוס במדינה שלנו. אבל בעצם זה חבר'ה צעירים שככה יוצאים מבולבלים לפעמים, וזה עולם היום שהוא רווי אופציות, ולפעמים זה טוב, אבל לפעמים זה מבלבל. ולא תמיד הכל מונגש, ולא תמיד הכל מסודר. וכדי לעשות סדר, הבאנו לכאן אישה מדהימה שככה לקחה את הנושא הזה על כתפיה. צהריים טובים, ענת קוצ'ינסקי.
צהריים טובים, טוב להיות פה.
אז מצוין שהגעת. קודם כל נציג אותך בצורה רשמית, נגיד שאת פורשת צה"ל, והיום את ממשיכה לסייע בתור אזרחית עובדת צה"ל, ואת ראש מנהלת שער לעתיד. נתחיל במה זה שער לעתיד?
בהחלט.
יאללה.
אז בעצם המנהלת הזו הוקמה באגף כוח אדם, בחטיבת תכנון במנהל כוח האדם, okay. שאמון בעצם גם על שער הכניסה לצהל וגם על שער היציאה מצהל. זו מנהלת חדשה יחסית, שהוקמה מתוך אסטרטגיית או תוכנית אנשים, שקמה בצהל בהובלה של ראש אקה, והיא קמה מתוך ההבנה שצהל, כמו שהוא מטפל בחיילים בשער הכניסה וממיין ומטייב את המיון ובעצם משבץ אותם יותר נכון וממצא את הפוטנציאל שלהם, אז גם נכון שנטפל בחיילים האלה בשער היציאה. ולכן בעצם קמה המנהלת תטפל בכל החיילים המשוחררים לקראת השחרור שלהם. עוד מעט מדבר על באיזה תחומים. מתוך ההבנה שיש לזה מעגלי השפעה מאוד מאוד רחבים. בסוף זה משפיע על החייל עצמו, בסוף זה משפיע על המשפחה שלו, משפיע על המתגייסים העתידיים. כשאנחנו מטפלים כמו שצריך בלוחמים שלנו לקראת שחרור, זה מעלה את המוטיבציה לגיוס. ולא נשכח שאנחנו רוצים בסוף וצריכים ומבקשים מאותם חיילים שמשתחררים, לא משנה באיזה מקצוע הם עסקו, לשרת גם במילואים. הם אמנם משתחררים משירות הסדיר שלהם, אבל הם חיילים במילואים, ונכון שנטפל בהם.
נכון שהם ייצאו מרוצים.
בהחלט, וגם נמצא את הפוטנציאל שלהם.
נכון. בואו נדבר, אמרנו חיילים משוחררים או משתחררים או לקראת שחרור, שזה יפה בתור כותרת.
נכון.
בואו נדבר בפועל במי אתם נוגעים.
אז אנחנו בעצם נוגעים בכלל צה"ל, בחיילי החובה בעצם, חיילים okay. הסדירים שמשרתים mm-hmm. בצבא. אבל גם מתחילים ככה לעסוק במשרתי הקבע הראשוני, הקבע הקצר, גייסו, עשו שירות משמעותי, התנדבו mm-hmm. ויצאו לקצונה או המשיכו בקבע, וגם בהם אנחנו מתחילים ככה לטפל.
ממתי?
בעצם אנחנו הגדרנו את שער היציאה כשנה לפני השחרור. יש שיגידו וואו. שנה לפני השחרור, בדיוק, הם צריכים לשמור על מתח מבצעי עדיין, אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבור איתם תהליך. זה לא שאנחנו עכשיו, שנה לפני השחרור, מתחילים כבר לסדר את, לתת את סידור העבודה ומה אתם הולכים לעשות. הם לא תמיד גם יודעים, לא תמיד גם רוצים. הם רוצים להשתחרר קצת, לצאת לטייל. אבל אנחנו בעצם יוצרים איזשהו תהליך שיש לו איזושהי עיריית פתיחה, כל אחת לפי האוכלוסייה שלה. Mm-hmm. ובעצם רוצים לשנות את החשיבה של מפסיק, להפסיק לספור לאחור את הבלעות הייאוש האלה, עם השתלויות על כן. כל קיר של כל חייל, ולהתחיל לתכנן קדימה. Okay. זאת בעצם המטרה של התהליך.
אוקיי. ואם דיברנו על יריית הפתיחה, מה היא בעצם יריית הפתיחה? איך מציינים את זה?
אז אני אשמח להתייחס פה קודם כל ללוחמים. זאת אוכלוסיית הליבה שלנו. אם דיברנו על מי אנחנו בעצם עוסקים, אז קודם כל הלוחמים. הלוחמים הם בראש.
אוקיי.
לאחר מכן באוכלוסיות ייחודיות, בודדים, חרדים, מיעוטים, אוכלוסיות שצריכות ככה מעטפת רגע יותר רחבה, ולאחר מכן כלל צהל. בעצם להגיע עד אחרון החיילים, זו המטרה. אם אנחנו מדברות על לוחמים, אז בעצם יש תהליך מדהים שעוברים אותו הלוחמים, לוחמי החוד. מתחיל במרימים משקפת, מסע של שלושה ימים, כ-10 חודשים לפני השחרור, במסגרת האורגנית שלהם, של המחלקה שלהם, עם המפקד שלהם.
Okay.
ובעצם אנחנו מתחילים לדבר איתם בכמה צירים, קודם כל בציר הפרט, עושים איזושהי עצירת למידה, איפה אתה נמצא בשירות, זה לרוב בדיוק התקופה הכי קשה, שכבר עשית את שני השליש שלך, okay. אתה בדיוק בשחיקה הכי גבוהה שלך, את מכירה את זה מהבית, אתה בדיוק במשימות רגע, כולם כבר יצאו לפיקוד על כתוב, ואתה נשאר ואתה רק מחכה, בעצם השגרה שוחקת, אז אנחנו עושים איזושהי עצירה, ומתחילים לדבר איתך על המיומנויות הבין אישיות שלך, והתהליכים שאתה צריך לעשות לקראת שחרור, וגם מחזקים דרך זה את המחלקה עצמה, ובונים את הכוח. ומתחילים לדבר איתך רגע על איזשהו אבחון ראשוני וחשיפה ראשונית למה מחכה לך בעצם בשער היציאה. שלושה ימים של התנתקות, קוראים גם בטבע בשאיפה, לא ביחידה, על אזרחי, בהובלת המפקדים. זה מאוד מאוד חשוב, וזאת בעצם נקודת הפתיחה.
אוקיי, ומשם?
משם אנחנו רוצים לעסוק בכמה תחומים. בתחום אחד, שהוא בעצם מיומנויות בין אישיות. אתה היית לוחם, אני מדברת עכשיו על הלוחמים, אבל אנחנו נעשה את ההשלכה אחר כך לכולם. אין מקצוע לוחם באזרחות.
נכון.
בסדר? אין מקצוע כזה, אין מקצוע מגד, אין מקצוע לוחם. אבל אתה רכשת מיומנויות שאתה לא יכול לקבל בשום בית ספר אחר. הבאת סל כלים מהבית, לקחנו את המיומנויות שלך של עבודת צוות, של יכולת להגיב בזמן אמת, לפתור בעיות, יכולת רגע להתמודד עם מצבי לחץ וסיכון, ואת הלחץ הזה חווים הרבה אנשים בכל מיני סוגי עבודות רבים ומגוונים. ובעצם אנחנו מתחילים לפתח את ציר המיומנויות הבין אישיות שלך. אנחנו ממש הולכים לתהליך של אבחון, שהוא יהיה איזשהו יום עצירה מכוון, עם אבחון שהחייל יעשה אותו בבית בעצם.
רגע, אבל אבחון כזה זה משהו מאוד ספציפי לכל אחד.
נכון, הוא מאוד ספציפי לכל אחד, כי אנחנו רוצים בעצם למצות, להראות לך שאתה רכשת מיומנויות. להתחיל לדבר רגע על עולם המיומנויות הבין אישיות, ואנחנו נפגוש אותו בשחרור. ביתר okay. סט.
אבל איך זה מתבצע בפועל?
זאת אומרת... זה היום, זה תוכנית שעדיין היא בהתהוות, על מנהלת הזאת היא חדשה, אבל הרעיון הוא לייצר איזשהו אבחון עד רמת החייל, עד הקצה, שהוא מקבל אותו בלינק, מבצע אותו, ואז בעצם איתו אנחנו יכולים להתחיל לעבוד, ואנחנו נפגוש אותו, תכף נדבר על הסוף, נפגוש אותו בסוף. אז ציר אחד זה כל העולם המיומנויות הבין אישיות, ציר שני זה כל עולם ההשכלה, יש תוכניות השכלה, אנחנו עובדים, צריך להגיד, בשיתוף מאוד מאוד גדול עם אגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, חייל שמשתחרר בנובמבר, בסוף התוכניות מתחילות כבר הרבה לפני, וההרשמה והתנאים והמלגות, אז אנחנו בעצם מחברים את החיילים וחושפים אותם לתכנים האלה באופן יזום. עד עכשיו, אם לא היית נכנס וקורא ובודק, אף אחד לא היה מדבר איתך על זה. נכון. פה אנחנו רוצים להביא את זה לכף היד של החייל. ותוכניות של הכשרה מקצועית, שזה עולם התעסוקה, אני דיברתי על הכנה לשחרור, ציר השני זה השכלה, אפילו עברית, השלמת 12 שנות לימוד שאנחנו עושים בצהל, שמנהל את זה בצורה מדהימה, חיל החינוך, ואנחנו עובדים, זה חלק מהציר שלנו בעצם. לפעמים כדי לרכוש מקצוע, אתה צריך קודם כל להשתים 12 שנות לימוד, או, נכון. או להעלות את העברית שלך. אז אנחנו ככה הולכים על כל הרצף הזה, זה. בדיוק, מסתכלים על הכל. ובסוף עולמות ההכשרה המקצועית, וממש ההכנה ממוקדת לשחרור. הכשרה מקצועית יכולה להיות בעולמות ההייטק, אתה כאן נרחיב בעולם של הלוחמים לטכנולוגיה, ויכולה להיות בכל תחום אחר, בתעשייה, בקונדיטוריה,
אוקיי. אז כל הדברים האלה שדיברת, זה משהו שאמרת שאמור להיות מונגש לחייל. נכון. זאת אומרת, חייל עכשיו או משפחה ששומעים אותנו, והחייל הוא, לא יודעת, 10 חודשים לפני שחרור, 30 לפני שחרור.
נכון.
אמורים לפנות אליו.
נכון. חלק מהתכנים הם יורדים בעצם מאיתנו, דרך כמובן הפיקודים והיחידות, עד הקצה לחייל. אם דיברתי על המסע של מרימים משקפת, אגב הוא גם תרתי משמע, לוחמים, מרימים משקפת רגע לעתיד, שפה להכל ככה ניואנסים, אז החייל מקבל את זה מהמפקד שלו. הוא לא יודע מה זה אקה ושאר לעתיד, זה מאוד חשוב, הוא מקבל את זה מהמפקד שלו, והוא מגיע למסע הזה. ואנחנו עכשיו מייצרים באמת את כל המערך הדיגיטלי, היום אני מורידה את זה בדרך סגלי הפרט והמשן, לקצה עד החייל, אוטוטו, בחציון ב', זה כבר יהיה בדיגיטציה, באזור האישי של אתר צהל, לחייל, עם איזושהי חוקה פרסונלית. זאת אומרת, אם אתה לוחם, אנחנו נחשוף אותך לתוכניות שרלוונטיות ללוחמים. ואם אתה תומך לחימה, או טכני, או לא משנה מה. זאת אומרת, זה ממש הולך להגיע עד הקצה לחייל. היום אנחנו מורידים את זה דרך הסגלים והמפקדים.
אוקיי. אז כל עוד זה לא דיגיטלי, בואי תגידי לי רגע, אדם שרוצה, לא יודעת, לדעת מה
אפשרי. אז כל התכנים שלנו מפורסמים באתר צהל. אפשר להיכנס לאתר צהל, למידע למשתחרר, כולל מה הצעדים שהוא צריך לעשות לפני שחרור, ואיזה תוכניות ולינקים רלוונטיים ככה, אז כל התכנים בעצם מונגשים שם, ובהמשך בעצם יונגשו באופן ממש בדחיפה לחייל.
אוקיי. עכשיו, אדם שרוצה לדעת עוד מידע, לא יודעת, קרה משהו באתר צהל, ורוצה לשאול שאלה נגיד, יש לינק שם למייל, איך זה עובד?
היום, מאחר והמינלת היא קמה, והיא מייצרת גם את התוכן, וגם את הסיסטם בעצם, את המסלול, וגם את המערך הדיגיטלי, אז אפשר היום לפנות לסגלי המשן ביחידה, והם יודעים ליצור קשר איתנו, בהמשך חייל יוכל לפנות אלינו באופן ישיר, דרך האתר, וכמובן יש מנהלות מתואמות שאנחנו עובדות איתם, שמנהלת מקצוע לחיים, שנרחיב עליה עוד מעט, גם שם. זאת אומרת, יש יצירת קשר דרך אתר צהל והכל, או דרך הסגלים.
אוקיי. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה?
בכיף.
מה את אומרת? נשמע את נרקיס בשיר מלכה, ואז נעמיק קצת.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות, וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות. יותר מדי שנים למדנו להסתיר דמעות, אבל עכשיו הכל שקוף, את יכולה לראות עוד. לא צריך שמלה וכתר, ככה פשוטים, בלי פילטרים.
אז שמענו את נרקיס, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ואנחנו עם ענת קוצ'ינסקי, ראש מנהלת שער לעתיד. דיברנו קצת על ההכנה לשחרור, ועל מה הרציונליים וכולי, ואמרת את המילה השכלה. ואמרת שאתם עוסקים בהשכלה, בואי נעמיק קצת כדי שנבין למה הכוונה.
השכלה בעצם זה עולם שלם, שאנחנו עושים אותו כמובן בשיתוף חיל החינוך והנוער, שהוא בעצם מבצע בפועל את ההכשרות הללו באולמות ההשכלה שהיא בעצם משלימה. זאת אומרת, תעודת גמר תיכון, מקצועות ליבה, שלמה של מקצועות ליבה, או שלמה של 12 שנות לימוד. זה רגע הציר הראשון, אנחנו מאתרים את החיילים, חיל החינוך מאתר את החיילים מראש, הוא פונה לסגלים, למפקדים, לחיילים, אנחנו מסבירים להם על המסלולים השונים שקורים גם במהלך השירות, וגם חלק מהחיילים יכולים גם לחתום על שירות סדיר נוסף כדי להשלים רגע את התוכנית. ראינו להתחיל דווקא עם עולמות ההשכלה יותר מוקדם, אפילו לפעמים שנה וחצי לפני תום השירות, אנחנו מוציאים חיילים לפרק זמן של השלמת השכלה, ואז הם חוזרים וממשיכים לשרת ביחידה, ויכולים רגע בעצם להתקדם לשלב הבא של הכשרות מקצועיות והשמה ותעסוקה. אז זה בעצם ציר אחד שקורה היום בתוך צה"ל, בהובלה של חיל החינוך והנוער כמובן. הציר השני בעצם, הוא בעצם קורה אחרי השחרור, והוא תוכניות של אגף חיילים משוחררים במשרד הביטחון, גם תוכניות ייחודיות של נחשונים להוראה, וגם תוכניות ייחודיות של מכינות קדם אקדמיות, למשל, בכל התחומים, חיילים זכאים למימון כמעט מלא של מכינות קדם אקדמיות, בכל התחומים.
זאת אומרת, זה מכינה לקראת אוניברסיטה, לקראת,
כן,
משהו?
וגם שיפור גבריות, וכן, וגם...
זה משנה, נגיד, לקראת מה? לא. או שאני עושה מכינה לאוניברסיטה
כל
איקס?
כל אחד בוחר, יש תורה שלמה, חוקה שלמה מאחורי זה, אבל באופן עקרוני כל מוסד לימודי שעובד, ונכנס להסכם של משרד הביטחון, לא, יכול להיות מכינה למדעים, יכול להיות לכל סוג לימודים שהחייל בוחר בעצם.
אוקיי. Okay.
וזה מתנה שניתנת בעצם לחיילים.
אז זהו, זאת השאלה, זאת מתנה? זאת אומרת, אני מקבלת את המכינה?
חלקם במימון מלא, חלקם ב-80%, אני לא רוצה להיכנס כדי לא רגע להיכנס פה לפרטים הקטנים ולא לדייק, אבל הכל נמצא באתר של אגף לחיילים שחרורים במשרד לביטחון, וכמובן, הציר השלישי של הסיפור הזה זה מימדים ללימודים, שזו הטבה דרמטית ומשמעותית, כולנו מכירים עכשיו את התיקון לחוק שהיה, שהוא מדבר על 75% מימון לתואר, ולזה מצטרפות גם מלגות כאלה ואחרות, ומימון לימודים בפריפריה או למתגוררים בפריפריה. זאת אומרת, כל חייל שירצה, ובוודאי ובוודאי לוחם או אוכלוסייה ייחודית, שירצה בעצם לממש השכלה כלשהי, יכול למצוא את התוכנית שמתאימה לו, ואת ההטבות שהוא יקבל ברמה כזו או אחרת, או לפי מבחנים כאלה ואחרים, לקראת השחרור שלו ועד 5 שנים לקראת השחרור ובמקרים מסוימים אפילו יותר.
עכשיו, מרוב שיש תוכניות ויש אופציות, אז הרבה פעמים זה מבלבל, כי אני לא יודע למה אני זכאי ולמה לא. אז אפשר כמובן להיכנס לאתר צה"ל ולקרוא ולחפש את התוכנית שמתאימה לך. יש מישהו שתפקידו או תפקידו יהיה לשבת פרטני עם האדם ולהגיד לו, אוקיי, בוא תספר לי את הסיפור ואני אגיד לך מה התוכנית?
אז אני אגיד ככה, היקפים בצהל הם עצומים.
נכון.
לא ניכנס למספרים, אין לנו יכולת לשבת מול כל חייל ולתת לו הכוונה. אבל כן, העולם שדיברנו עליו קודם לכן, בנושא האבחון, יכול לתת את זה שהם כיוונים, והסדנאות ובעצם המפגשים שאנחנו עושים עם החיילים, בין אם זה הלוחמים ובין אם זה סגלים שלנו שיורדים להדריך בשטח, יכולים רגע יותר לכוון אותו, אבל זאת לא הכוונה תעסוקתית מקצועית.
לא, אני לא מדברת על הכוונה תעסוקתית.
מה האפשרויות? במגוון האפשרויות.
אני שואלת עכשיו, יש 200 מלגות.
כן.
אוקיי? איך אני יודעת, כאילו, אני יכולה לעבור אחת-אחת, והשאלה אם יש מישהו שיכול להגיד לי, תקשיבי, לפי הנתונים שלך, את לא גרה בפריפריה, את רוצה זה, זה, זה.
אז יש ייעוץ כזה במשרד הביטחון, שחיילים יכולים להגיע לשכות, הכוונה לחיילים משוחררים ברחבי הארץ, ברשויות, ולשבת מול בן אדם שיודע את כל הזכויות שלו בהקשר של בעצם אחרי השחרור, ולכוון אותו בעצם לאן נכון לו ללכת, או מה האפשרויות שעומדות בפניו.
או איזה מלגה פתוחה בפניו.
כן, בהחלט.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על מימון תואר, אוקיי, ממדים ללימודים, זה תואר בכל דבר, זה בכל מכללה, איך זה עובד?
יש מן הסתם כמו כל דבר, יש הסכם ויש חקיקה שנקבעה בעניין הזה, אבל זה תואר ראשון. יש החרגות ללימודים בנאים מדויקים, שזה יכול להיות אפילו מימון יותר רחב מזה, זה עד 75% מימון, אז למעשה כל תואר ראשון במוסד מוכר לצורך העניין, נקרא לזה ככה, נכנס לתוך האירוע הזה.
לא, כי יש חבר'ה שהולכים, את מתחילים לעשות קורסים אינטרנטיים, או כל מיני דברים כאלה.
אז לא, אנחנו מדברים פה על תואר אקדמי מלא. כן, כן.
אוקיי. עכשיו, כדי להגיע לזכאות הזאת, או לקבל את הדברים האלה, החייל מיוזמתו צריך להביא משהו, צריך...
אז מאחר וזה לא תחום שצהל עוסק בו, זה אחר השחרור והחלוקה בינינו למשרד הביטחון בעצם, זה העברת המקל הזו, מההכנה לשחרור ובעצם הנגשת המידע שאני עושה לחייל, ובדיוק מה שאת אומרת, שמה לו על השולחן את כל האופציות, משם בעצם הטיפול עובר לאגף חיימה של משרד הביטחון, יש בדיוק באתר שלהם מה הוא נדרש לעשות, איפה, כמה, למה, מתי נרשמים, איך מגישים, מאוד מאוד פשוט, והכל מקוון ונגיש. אז בהחלט יש מסמכים שצריך להגיש, עניין פרוצדורלי.
אוקיי. עכשיו, את אומרת, הרשמה צריך להירשם גם באתר משרד הביטחון, או הרשמה, את מדברת על התארים?
לא, נרשם במוסד האקדמי, ואז פונה למשרד הביטחון, ומשם מתחילים את התהליך בעצם לאגף חיימש.
עכשיו, יש תוכניות שהמערכת, המדינה, מעדיפה יותר, זאת אומרת, מעדיפה שנלך אליהם, וכמו שאמרת, למשל, מדעים מדויקים, או יש עוד דוגמאות?
אז בהחלט כולנו עדים לכל עולם הפער בכוח אדם טכנולוגי. אני שמה בצד כל מיני סוגיות של פיתורים נקודתיים שעכשיו מדברים עליהם והם בכותרות, אבל המדינה צריכה גם טכנולוגיה לעולם התעשייה, נקרא לזה ככה, וגם הייטק, אנחנו מדינת הסטארט-אפ, ולכן אנחנו עוסקים בצורה משמעותית מאוד בעולמות הטכנולוגיה. ואני רוצה לדבר פה על תוכנית מדהימה שהיא כרגע מוכוונת לוחמים, ואנחנו עוד מעט נגיע לשלב הבא של חיילים שיש להם אוריינטציה, אבל עולם הטכנולוגיה הוא עולם ענק. אנחנו יצאנו בתוכנית, תוכנית הרמטכ"ל לשילוב לוחמים במרחב הטכנולוגי. לתוכנית הזו יש שני צירים מרכזיים. ראשית, אני אשים ככה בצד, לוחמים משתלבים בעולם הטכנולוגיה, או חיילים יכולים להשתלב בעולם הטכנולוגיה, לא רק בהכשרה הזו, אלא גם במכינות להנדסאים, ובלימודים מדעיים מדויקים, ובלימודי הנדסאי וכו' וכו', דיברנו עליו לפני דקה, בעולמות ההשכלה. אבל היום, לא לכל דבר צריך תואר, נכון, בשביל להיות מהנדס צריך תואר. אבל אנחנו יכולים להשתלב בשוק התעסוקה, או לפחות לשים איזושהי דריסת רגל וכרטיס כניסה לעולם הזה, דרך הכשרה מקצועית. ופה אני רוצה להרחיב על התוכנית. לתוכנית יש שני צירים. ציר ראשון, תוכנית שעשינו השקה לתוכנית הזו ממש בשבוע שעבר, ב-11 ביולי, תוכנית לוחמים להייטק, מבית עתידים. גם היא בשיתוף כמובן אגף חיימש של משרד הביטחון, ועוד גופים רבים, ו-SNC עתידים היא בשיתוף קרן ורטיימר, תוכנית מאוד מאוד ממוסדת ואפקטיבית ואיכותית.
שאומרת מה בעצם?
והיא אומרת בעצם, אתה לוחם, עשית שירות כלוחם 3 שנים, אנחנו עכשיו בעצם לפני השירות חושפים אותו לתוכנית, עושים איזשהם מיונים לתוכניות.
לפני השירות?
לפני תום השחרור, סליחה, לפני השחרור שלו. אנחנו רק בענייני שחרורים היום.
כן.
כ3 חודשים פלוס מינוס לפני השחרור כבר מתחילים לחשוף אותו לתוכנית. ובעצם מציעים לו מגוון הכשרות מקצועיות בכל הרצף של עולמות הייטק.
אוקיי. שמה זה אומר?
זה אומר שאתה משתחרר, סיימת שירות צבאי, אתה
לא,
עושה...
לא, את אומרת אחר... חושפים אותו, כאילו,
פותחים
מה?
לא... פותחים הכשרות ממש, QA, אני לא רוצה להיכנס לכל יש הרבה מאוד, סייבר פורס, דב אופס, כל עולמות הייטק שאנחנו יודעים גם מחוברים למשק האזרחי, לחמותת עתידים. ובעצם מייצרים הכשרות מקצועיות.
שמתקיימות איפה?
שמתקיימות במגוון מכללות, במגוון מסלולים, החל מ3 חודשים ועד ל10 חודשים, תלוי מה המסלול שאתה עושה. ועם סיום ההכשרה ובתום ההכשרה, אתה בעצם משתלב בהשמה, בחברה אזרחית, והופך להיות עובד מן המניין. וזו הגדולה של התוכנית. זה למול ההכשרה ללוחמים, שאגב צריך לומר, הגוף הביצוע שלנו לעניין הזה זה מנהלת מקצוע לחיים בצהל, תוכנית מקצוע לחיים. אנחנו בעצם חושפים את הלוחמים לתוכנית, מי שמעוניין נרשם למיונים, עובר את המיונים, מתחיל את ההכשרה עם ליווי צמוד, עם דמי קיום אם צריך, ובעצם משתלב בשוק האזרחי. אנחנו השנה נגיע ל-1,000 לוחמים בתוכנית הזו, עם תוכנית בקצב גדילה משמעותי, כך שכל לוחם שירצה להשתלב, יוכל למצוא, ירצה ויהיה מעוניין ויהיה מתאים, יוכל למצוא את עצמו בהייטק.
אוקיי, בוא נדבר על מה זה יהיה מתאים. מה נדרש חוץ מלעשות שנתיים?
אז אנחנו בשונה, עוד מעט נדבר על הציר השני, שהיא תוכנית אלפא שהיא קורית בצהל, אבל לא לכולם יש את האוריינטציה טכנולוגית, לא לכולם, בוא נגיד ככה, אנחנו לא בודקים כמה יחידות בגרות עשית בשביל להתמיין.
אוקיי.
אנחנו בודקים מיומנויות בסיסיות, אוריינטציה טכנולוגית, ואם יש לך את היכולות רגע לוגיות והחשיבה שהן מתאימות, יש מבחני מיון כאלה, אני לא קטונתי מה שנקרא, ואם יש לך את הבסיס, אנחנו מתקדמים את חמישם.
אוקיי.
אחוזי הצלחה מאוד מאוד.
נתונים, לא יודעת, קאבה, אחוזי, דברים
לא,
כאלה?
לא, לא, ממש לא. ממש, ממש לא. אנחנו לא מעבירים נתונים כאלה, לא מתייחסים לנתונים האלה בתוכנית האזרחית.
אוקיי.
כל לוחם שמעוניין יכול להירשם, ואנחנו מתאימים גם את המיונים רגע, אנחנו מבינים שהם עברו 3 שנים, הם כבר סיימו את לימודי המתמטיקה מזמן, לכן הכל מותאם, ואחוזי הצלחה הם מדהימים, הלוחמים האלה משתלבים בצורה מדהימה במשק האזרחי.
זה משהו שכבר קיים?
קיים, זו תוכנית שקיימת כ3 שנים,
אוקיי.
עם עלייה כל פעם ככה עלינו בקצת, ועכשיו אנחנו באמת השקנו אותה כתוכנית רשמית, תוכנית דגל של צהל, וכאמור השנה, כבר עברו אותה בפועל השנה, כמעט 450 לוחמים, ויגיעו עד סוף השנה ל-1,000 לוחמים.
וההנגשה של התוכנית הזאת היא גם דרך הסגלים?
אז לא, אז התוכנית הזו מגיעה ישירות לחייל. אני רוצה להוסיף עוד רגע נדבך משמעותי בתוכנית הזו. התרומה של צהל בסיפור הזה שאנחנו מאפשרים ללוחמים לבצע את התוכנית הזו בשירות סדיר נוסף. זה אומר שהם סיימו את השירות הקרבי שלהם, הם ממשיכים להיות חיילים בשירות סדיר נוסף, מקבלים את השכר שלהם ואת ההטבות שלהם כלוחמים, כחיילים, אבל בעצם נמצאים בהכשרה מקצועית משמעותית שהמשק גם צריך אותה, וככה הם יכולים לפנות את עצמם למעשה ללמוד. אז שאלת איך הם מגיעים. אז פה אני רוצה לנצל את ההזדמנות, מעבר לכנסי חשיפה שאנחנו עושים ומגיעים עד שולחים ממש הודעות לפלאפונים של החיילים על כנסי חשיפה. אני רוצה לדבר על, לעשות רגע פאוז ולדבר על תוכנית שנקראת בחזרה לעתיד. זה בעצם סוף המסלול שלהם, תרתי משמע, גם בהכנה לשחרור וגם בצהל. הלוחמים עוברים שירות קרבי, משמעותי, חוויות משמעותיות, ולא תמיד יש זמן רגע ולפעמים גם קשות. בסדר? ולא תמיד יש זמן לעצור ולאבד את החוויה הזו ולשבת ולדבר, ואתה מגיע בעצם ליום השחרור, ונכון שאתה מחכה לו מאוד, אבל זה איזשהו צוק שאתה נמצא עליו, ופתאום כבר אין לך מפקד, ופתאום אין לך לוז, ואין לך שגרה, ועכשיו מה אתה עושה? ומאיפה בכלל אתה מתחיל? מה אתה מתחיל? איך אתה... איפה להסתכל אפילו באינטרנט? אז אנחנו מעבירים את הלוחמים האלה, אם דיברתי על מרימים משקפת, אנחנו סוגרים את התוכנית הזאת במסע בחזרה לעתיד, מסע שקיבל את פרס הרמטכ"ל השנה, 5 ימים, על אזרחי, מנותקים מהיחידה, כל המחלקה שהתחילה איתנו את המסלול, מסיימת בעצם במסע הזה, ואנחנו מאבדים את חוויית השירות, אנחנו עושים את 2 המסעות האלה עם עמותת מומנטום המדהימה, עם מנחים מהשורה הראשונה, שבעצם גם מאתרים מצוקות של חיילים וחיילים שצריכים רגע טיפול ביחידה לתגובות קרב. שמענו, לא צריך לדבר פה על הסיפורים המוכרים, ואנחנו תופסים אותם שנייה לפני ומבינים רגע שיש מישהו שצריך את האקסטרה עזרה הזו, אבל גם ולא פחות חשוב מכך, בעצם נותנים להם את הכלים כבר הפרקטיים לאזרחות. איך כותבים קורות חיים? איך מספרים את הסיפור שלך? זה שהיית לוחם. מה המיומנויות שהיית לוחם שהן בעצם המיומנויות האזרחיות שלך? ועוד מעט נדבר על קרדיטציה מקצועית שהיא גם מתחברת לסיפור הזה. ושם אנחנו מביאים בעצם את כל תוכניות ההכשרה האלה, ואת לוחמים להייטק ואת הדידים.
זאת אומרת, שם הם נחשפים לדברים האלה.
שם הם ממש כבר, ממש שומעים מה שנקרא ממקור ראשון, יכולים להתחיל להירשם כבר לתוכנית ו... בעצם מתחילים את סט המיונים שלהם.
אוקיי. עכשיו, התוכנית הזאת, זאת אומרת, המסע הזה מתרחש גם...
בחודש וחצי לפני השחרור.
וואו.
כן.
אז בעצם חודש וחצי לפני השחרור הם צריכים להחליט אם הם רוצים לחתום שסן?
כן, כן, כן. הם צריכים להחליט אם הם רוצים שסן. וואו. פחות או יותר בחודשיים וחצי, 3 הם כבר ממש נכנסים. אני חייבת להגיד שהביקוש הוא אדיר. עלייה משמעותית. הוא יכול גם...
זה אומרת, רק מראה כמה היה חוסר.
זה מראה כמה הם היו צריכים את זה, ואגב, הלוחמים לא חייבים לעשות את זה בשסן, הם יכולים להשתחרר ולחזור ולעשות את התוכנית הזו של לוחמים להתק אחרי שנה גם, כל בסדר.
וואלה.
עד 5 שנים, תחת חוק חיילים משוחררים, הם יכולים להשתתף בתוכניות האלה, ויש כאלה, הרבה כאלה, שרוצים רגע את הביטחון,
את
היציבות התעסוקתית שנייה, למול בדיוק אלה שרוצים שנייה את השקט שלהם. אבל לפחות הם יודעים לאן לגשת, ומה הזכויות שלהם, ומה הטבות בעצם שמקבלים מהתוכנית הזו.
כן, אז האמת שזה נשמע כמו משהו שהשטח היה צריך אותו. אגב, לפני שיצאתם לדרך, אני מניחה שבדקתם האם באמת השטח בשל לדבר הזה.
כן, אז יש פה, ההשקה של התוכנית הייתה בעצם בשיתוף כמובן כל הפורום במעמד הרמטכ"ל, יחד עם הפורום הבכיר של צה"ל, עם בכירי המשק בעולם ההייטק. המשק צריך את הלוחמים האלה, המשק רוצה את הלוחמים האלה, החברות מחפשות בדיוק את האנשים האלה עם המיומנויות האלה, כי הכשרה מקצועית זה נרכש, מקצוע הוא נרכש, מיומנויות הן לא נרכשות, ואנחנו חושבים ורואים שהמשק צריך ורוצה את זה ומשתף איתנו פעולה, וזה עניין של גם אחריות של הצבא, דיברנו על אחריות המרחיבה, אבל גם הגיע הזמן שתהיה פה אחריות חברתית של המדינה ושל המשק על הלוחמים שלה.
דיברנו על אחריות של הצבא, איך המפקדים מקבלים את זה? הרי בסוף את לוקחת להם,
מדהים,
במרכאות את הלוחמים, פה מסע שלושה ימים, שם ההכנה, פה אני... עוד חמישה ימים.
אז שאלה מעולה, אנחנו התלבטנו איתה, ובהתחלה שיצאנו, טרם תקופתי, יש לציין, אבל שיוצא לדרך הפרויקט, לקח זמן לשכנע את המח"ט שהוא צריך את זה. והבנפיט של מרימים משקפת עם התובנות רגע והצירה ורגע, יש פה הרבה מאוד תובנות לגבי בניית הפיקוד הזוטר ושדירת הפיקוד ובניין הכוח, זה הוציא את החיילים עם כל כך הרבה כוח ודרייב להמשך, שזה בעצם תרם באופן ישיר ללכידות של היחידה ולתפקוד של היחידה ולרציפות המבצעית שלה. ובסוף, אותו מחט, החייל הזה, הלוחם הזה, הולך להיות לוחם במילואים, הוא חשוב לנו, המפקדים מבינים את זה ומעורבים, מגיעים לדבר עם החיילים בתוכניות האלה, בטח ובטח בסיכום, ואנחנו גם מחברים פה כבר את המפקד שלהם במילואים. החיילים מאוד מוטרדים מהמילואים.
נכון.
הם לא יודעים מה מצפה להם, אין להם מושג איך זה הולך לעבוד. עם מי מדברים, לאן הם מגיעים?
נכון.
מגיע המגד במילואים, מרגיע, אומר, אני המפקד שלכם, ויש פה חיבור מדהים של באמת עברת מקל האזרחות.
יפה. אז רגע, אז דיברנו על הלוחמים להייטק. אמרת שיש שני צירים.
נכון. אז בואו נדבר על הציר השני, שהוא פרויקט שהוא באמת גאווה שלנו, והוא נמצא עכשיו בפיילוט משמעותי, נקרא תוכנית אלפא, וגם הוא חלק בעצם תוכנית הרמטכ"ל לשילוב לוחמים בטכנולוגיה. דיברנו על המינוף של המשק האזרחי, אז בואו נדבר על יחידות הטכנולוגיות של צה"ל. כמובן בכותרות 8200, אבל זה לא רק 8200, יש יחידות טכנולוגיות משמעותיות באגף התקשוב, יחידת לוטם, ועוד ועוד בצה"ל, אבל אנחנו יצאנו כרגע עם פיילוט באגף התקשוב וביחידה 8200, והמנגנון, הסיסטם הוא אותו סיסטם, החייל בעצם מסיים את השירות הקרבי שלו קצת לפני, חודשיים פלוס מינוס לפני, אנחנו ממיינים אותו, אנחנו מציעים לו הכשרות רלוונטיות בעולם הטכנולוגי ב-8200 ובאגף התקשוב, הוא מבצע בעצם את ההכשרה שלו במסגרת היחידות הללו, במסגרת צבאית, זאת אומרת, הוא מסיים את השירות שלו כלוחם, עובר להיות מוצב באגף התקשוב ובאגף המודיעין, מבצע שם הכשרה.
רגע, זה אומר שהוא כאילו מקצר את השירות שלו כלוחם
בחודשיים? הוא לא מקצר, הוא לא מקצר. המיונים חודשיים לפני, ההכשרות הן מסונכרנות
לשחרור
שלו, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל הן מסונכרנות למועדי השחרור, גם לוחמים להייטק, מסונכרן למועדי השחרור שלהם, השחרור הקרבי, ובעצם הוא מבצע הכשרה כחייל בשירות סדיר נוסף, ולאחר מכן חותם 18 חודשי שירות בקבע, בתפקיד משמעותי, ביחידות הטכנולוגיות האלו, ולא צריך לפרט פה מה המשמעות של לצאת בוגר יחידה לוחם ובוגר יחידה טכנולוגית. היכולות המבצעיות של הלוחמים וההבנה שלהם של המרחב המבצעי, בסוף הטכנולוגיה משרתת את הדרג המבצעי, שלא נתבלבל. וההבנה שלהם של המרחב המבצעי תורמת משמעותית למבצעיות של היחידות הללו, והלוחם יוצא עם הכשרה מקצועית, הוא כבר לא ג'וניור.
נכון, כן, הוא כבר...
כבר לא ג'וניור.
נשמע מצוין. נעשה הפסקה מוזיקלית נוספת, נשמע את עידן רייכל, את לא נשארת לבד, ואז נמשיך, הזמן אף לנו.
חזק לליבי. ובלי לצאת לאור יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור, ורק לזכור תמיד לתת את הכל, ותמיד לזכור שיש פה בית לשמור, ויש אותך לחבק חזק לליבי. ותמיד לצאת לאור יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור, לזכור תמיד לתת את הכל. כשהחדשות עצובות יוצא לעיר לחפש ברחובות, כל הלילה ממלמל מתפלל, מה לא הספקתי לומר לך שאני מצטער, וזה מכה בי שוב ככה ובוער מתגבר. וכשפתאום מעולם חושב עלייך מיד, דואג אם קר לך עכשיו, איך להגיע מהר, לחמם את כולך ולנשק אותך ככה, שתרגישי תמיד את לא נשארת לבד. ותמיד לזכור שיש פה בית לשמור, ויש אותך לחבק חזק לליבי. לצאת לאור יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור, ורק לזכור תמיד לתת את הכל, ותמיד לזכור שיש פה בית לשמור, ויש אותך לחבק חזק לליבי. ותמיד לצאת לאור יש יום לעבור, כשרד הערב יש לאן לחזור, לזכור תמיד לתת את הכל.
אז אנחנו מגיעות לשליש האחרון של התוכנית, רץ רץ מהר, ודיברנו על לוחמים בטכנולוגיה, ואת רוצה רגע להשלים את הנקודה הזאת של ההשכלה ושל הלימודים, או שהשלמנו אותה?
אני חושבת שיש עוד נגיעה אחת שאולי חשוב לדבר על ההשכלה והלימודים, וזה אולי העולם של ההכשרה המקצועית, כי דיברנו על הכשרה מקצועית טכנולוגית, אבל תוכנית מקצוע לחיים בצהל שפועלת כחלק מהרצף הזה, בעצם מציעה כל הזמן הכשרות מקצועיות בשיתוף עם מעסיקים, שבתום ההכשרות האלה יש השמה.
הכשרות מקצועיות,
הכשרות מקצועיות בכל התחומים, זה מאוד מאוד משתנה, זה יכול להיות מקונדיטוריה ועד נהיגה, כמובן מקצועות שנדרשים במשק, זה חלק מהעניין פה. וגם הסיפור הזה יגיע ליותר ויותר חיילים, היום זה מאוד, אנחנו מאתרים ככה חיילים שרלוונטיים להכשרות האלה.
וגם פונים אליהם?
וגם פונים אליהם באופן ממוקד, וכמובן היום הכל יורד בעצם דרך היחידות, אוטוטו זה באמת יגיע גם מלמעלה וגם מלמטה, וחייל יכול להשתלב גם אם הוא לא לוחם, להשתלב בהכשרות המקצועיות האלה, לקבל, לרכוש מקצוע ועבודה. בתום ההכשרה, זה חשוב ככה לציין.
זאת אומרת שהמקומות עבודה מחויבים?
אנחנו לא עושים הכשרה לשם הכשרה.
אוקיי.
אנחנו, זה החייל יכול לעשות בעצמו, אנחנו רוצים לחבר אותם למעסיקים, זה האירוע.
הבנתי. אמרת לי בהפסקה משהו לגבי תעודת שחרור. בואי נדבר על זה רגע, מה זה אומר?
אז אני חושבת שאם מדברים, ועוד, אני מניחה שעוד מעט נדבר לא רק על הלוחמים, אלא על כל היתר, אבל אם אנחנו מדברים על שחרור, אז בסוף אנחנו מבינים בצהל שזו תפיסה שלמה שמדברת על שחרור מצהל, והיא כוללת גם זכויות וגם מה מגיע לך, וגם אם אתה יוצא בעצם מהשירות. אנחנו מכירים כולנו את תעודת השחרור, האם אתה נקי ומסודר ועוד על חבריך.
כן.
אנחנו, זה אני ואת קיבלנו תעודה כזו, אבל אני חושבת שאנחנו, הגיע הזמן שנעבור הלאה, ועשתה עבודה מאוד יפה בחטיבת תכנון מבינה לכוח אדם על תעודת השחרור, וזה בעצם חיבור של המקצוע הצבאי שלך עם המיומנויות והכישורים. אנחנו כל הזמן מדברים ברצף הזה של מיומנויות וכישורים.
שמה זה אומר?
בעצם, אם נלך רגע, אתה יכול להיות עכשיו מנהל רשת בצהל, הוכשרת, עשית קורס, עסקת בזה, יש לך ניסיון מקצועי בזה, אפילו משמעותי בזה, אתה יוצא החוצה, וזה לא רלוונטי, זה לא מוכר בשום מקום, נתתי את זה כדוגמה, אבל אנחנו בעצם מחברים, זה תהליך ארוך וסזיפי, שעושים אותו אצלנו באקה, מחברים בעצם בין המקצוע הצבאי שלך לקרדיטציה, עד כדי כך שאפילו במקצועות מסוימים, ההכשרה שעשית תקנה לך נקודות זכות בתואר, למשל אם את משקית חינוך או משקית תש, ההכשרה שעשית חלק ממנה, ולפעמים גם זה דורש התאמה בהכשרות, יהווה בעצם נקודות זכות אם תלכי ללמוד חינוך או עבודה סוציאלית או...
אה, אוקיי.
עבודה מאוד מאוד רחבה, היא בהתחלה שלה, זה מאוד מאוד מורכב, זה מחייב עמידה באיזשהו תקן, אבל בוא נדבר על הדברים היותר פשוטים. בעצם מה שנעשה בצהל, זה בעצם לקחת את כל טבלת המקצועות של צהל, ולתרגם אותם למיומנויות. זה שהיית עכשיו משקת חינוך, או אני מדברת על תפקידים שאין להם מקצוע מוגדר, בסדר? כי תקשוב וטכנולוגי וטכני, זה מאוד מאוד ברור מה ההשכלה שרכשת.
ברור.
אבל מה מיומנויות, והעולם היום מדבר במיומנויות, אנחנו בעצם מתרגמים, והמיומנויות האלה יופיעו בתעודת השחרור של החיילים. אם את היית עכשיו משקת חינוך, אז יש לך יכולת עמידה מול קהל, ויכולת ביטוי בכתב או בעל פה. אלה דברים שהחייל באמת יכול לקחת איתו מהשירות שלו, ולהגיד, רגע, קיבלתי איתם, לפעמים החיילים לא יודעים, אנחנו צריכים להנגיש להם, אנחנו פוגשים חיילים, בעיקר אגב לוחמים, שאומר, אני, מה אני כולה לוחם, מה עשיתי?
לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, בחיבור לקרדיטציה אמרנו, יש עוד עבודה.
נכון.
בחיבור לתעודת שחרור.
אז בעצם אנחנו לוקחים את המקצוע, ובאופן אוטומטי המיומנויות שנדרשות ונרכשות במהלך ההכשרה, יופיעו לחייל כבר בתעודת השחרור באופן אוטומטי.
הבנתי.
זאת אומרת, ללא קשר, אני לא מדברת על התנהגות וחוות דעת מפקד שהיא תלויה רגע, היא בשיקול דעת. פה יש מיומנויות שבהכרח אתה קיבלת ועסקת בהן ורכשת אותן בשירות הצבאי, ואנחנו מדברים פה על מינוף של השירות הצבאי. גם כשהיית עכשיו משקית מטה, יש פה יכולות נרכשות שהן משמעותיות. וחיילים לא מבינים את זה.
בעצם תעודת השחרור תתאים את עצמה בטרמינולוגיה לשוק העבודה האזרחי.
התעודה תתאים את עצמה ותהיה רלוונטית לשוק העבודה המקצועית, והיא תשוקף לחייל. הוא לא יצטרך לבקש אותה, היא תגיע אליו לפני השחרור שלו, והוא יוכל לראות אם יש פער. אנחנו לא מעט, בסוף זה אנשים, יש לפעמים פערים, הוא יוכל לראות ולפנות אם יש פערים, ולבקש אותה, והיא תהיה זמינה לו כל הזמן, והיא תהיה אפקטיבית. כן, היא יותר משמעותית.
כן, היא תהיה אפקטיבית. זה העניין באמת. דיברנו על חיילי חובה. מה מזה רלוונטי לקצינים שעשו 9 חודשי קבע בעקבות קורס קצינים, או קבע ראשוני אחר?
אז אני עוד דקה מגיעה לקצינים.
אוקיי.
אבל דיברנו פה המון על לוחמים, ו... אולי הכשרות, או חיילים שעברו הכשרה יותר רגע מקצועית ורכשו מקצוע, אבל יש לנו גם תכני החלל לשחרור לכל היתר.
אוקיי.
יש לנו אוכלוסיות ייחודיות שאנחנו בעצם מטפלים בהם ונותנים להם סדנאות שחרור ייחודיות, אם זה החיילים הבודדים בעצם, שצריכים הכנה אחרת לגמרי, גם בחיילים בודדים יש לנו סוגים שונים, כאלה שלא נולדו בארץ, כאלה שקרים בארץ.
ברור.
אז יש לנו מערך של סדנאות הכנה לשחרור שמתקיים בפריפריה, בלמעלה מ-20 רשויות, והוא הולך להתרחב. ושם החייל בעצם מתחבר לסביבה שלו, לקהילה שלו, לרשות המקומית שלו. בהמשך זה גם בשאיפה יהיה כבר חיבור עם תעסוקה והשמה, אגב, עידוד פריפריה, אז זה חלק מהחיבור. עובר סדנה של 5 ימים ברשות המקומית שלו, בשיתוף איתם. סדנות מאוד מאוד מוצלחות שנותנות ממש כלים פרקטיים לשחרור. אז גם בודדים, גם כל אוכלוסיית המיעוטים, שאנחנו שם ממש עושים תהליך של אבחון פרטני והתאמה, כל אחד למה שהוא צריך, זה אוכלוסיית בוטיק. אז אלה ככה חיילי החובה, אם נדבר על כל היתר, כי דיברנו המון על הלוחמים ולא סתם.
נכון.
אוכלוסיית הקצינים, תראו, קצינים ומשרתי קבע, זה בסוף העוגן שלנו בצהל. בסוף זה שירות התנדבותי. השירות בצהל הוא תובעני, הוא לא עוד עבודה, לא משנה אם אתה משרת בקריה, או ביחידה לוחמת, זה לא משנה בכלל. ואנחנו מבינים שבסוף יש תהליך טבעי של שחרור מצהל, זאת אומרת, חיילים יוצאים לקצונה, מבצעים תפקיד 2 ומשתחררים, והזכויות שלהם, הם אותן זכויות של חיילים משוחררים, ולפעמים הם לא יודעים ולא מכירים את זה. עד עכשיו לא עסקנו, זאת אומרת, עסקנו בשחרור של הקצינים, אבל לא בתהליך סדור.
פחות.
אנחנו התחלנו בשיתוף עם חטיבת הסגל, ועם מופת שאמון על הטיפול בפרט וגם על משרתי הקבע בתוכנית משותפת שתטפל בקצינים, וקודם כל אנחנו מתחילים בהנגשת זכויות. הקצינים יגיעו לכנסי המשתחררים, הם יקבלו תכנים שמתאימים להם, בסוף יש להם קרנות, יש להם ביטוחים, זכאויות, והם עשו משהו טיפה אחר, אנחנו נכווין בעצם את התכנים לקצינים, והם יוכלו ליהנות מזה.
אנחנו מדברים על, על מה? על סגן?
סגן סרן.
עד סרן?
סגן okay. סרן, כן, רסל. זאת אומרת, הקצינים, אנחנו ממש על, על שנתיים, שלוש בקבע, כי לממשיכים מעבר לכך, חמש שנים, יש כבר תוכניות אחרות.
כן.
כמובן, אנחנו מתכוונים לייחד את הלוחמים גם פה, זו תוכנית שהיא עדיין בפיתוח, מה שנקרא, יש עוד עבודה לעשות, אבל אנחנו בהחלט נתחיל לטפל גם באוכלוסייה הזו.
אוקיי. טוב, אנחנו ממש ככה מתקרבות לקראת סיום, אז נשמע שיר אחרון, ואז נתכנס לסיכום. אז נשמע את שלמה ארצי.
בוקר טוב למי שבבית, למי שבאוטו ולמי שבדרך לים. הדיווחים מהשטח מסמנים שלמרות האיום האיראני, מחירי הקוטג', הלב עדיין דופק. אנחנו עדיין בחיים. אז שיהיה לכם בוקר טוב.
בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים השביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים השביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות?
הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה, מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב.
עומדים השביל חיים חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה, בנסיעות הארוכות הייתי שר לה,
האם על מה שבאמת קרה לך?
עם השביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה,
כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר,
הרעש הגדול מכסה את השתיקה.
בנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע,
האם אפשר לחיות בתוך בועה?
תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם,
להתראות באיזו הופעה.
אז להתראות באיזו הופעה, ואנחנו מסכמות את התוכנית שלנו. ענת, קודם כל, לפני שנגיד לך תודה רבה ואני אפרד, אני באמת אשמח אם תתני לנו ככה בשורה את המסר, את האני מאמין, את ההיילייטס מבחינתך של השיחה שלנו.
אז אני חושבת שאנחנו בעצם עוברים ממקום רגע של פערי ידע ואי מימוש זכויות וריבוי של גורמים מטפלים שבארגון כזה גדול כמו צהל זה ברור ושיקוף נתונים לפרט ובעצם נותנים איזושהי תיעדוף מתכלי של הצבא, אמירה של הצבא, אחריות של הצבא, אתה התגייסת, אתה שירתת, יש פה את המעמד ואת המשמעות לבחירות של השירות הצבאי, עשית השירות צבאי, זה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו, חובתנו ואחריותנו, לטפל בך גם כשאתה משתחרר. אני חושבת שזאת האמירה המשמעותית שהצבא פה שם את המשאבים על זה, ויותר מהמשאבים, שם את הקשב על האירוע הזה, והקים מנהלת שלמה שכל עיסוקה היא הכנת חיילים לקראת שחרור והחיבור לאזרחות. ואם אני מדברת על החיבור לאזרחות, אז הצבא לא יכול לעשות דבר כזה לבד. הצבא משתף פעולה, קודם כל עם משרד הביטחון, אנחנו ממש עובדים יד ביד, וככה דואגים לסנכרון של התוכניות, ולחיבור של הדברים, ולרצף של הדברים, ומשתמשים בכל הכלים שעומדים לרשות משרד הביטחון, אגב חיימש, מכניסים אותם לתוך השירות, ומדגישים אותם לחיילים, זה דבר ראשון מבחינתי, אבל גם צריך לומר, באמת משתפים פעולה עם המון המון גופים, כל משרדי הממשלה, עם המון המון עמותות מדהימות, עמותות הבוגרים, של כל היחידות, וחשוב לנו באמת לשתף פעולה. שיתוף הפעולה הוא המנגנון הכי משמעותי כדי להצליח לעשות את זה. בסוף אנחנו לא יכולים לעשות את זה חד צדדי, זה חייב לבוא עם שיתוף הפעולה גם של המשק האזרחי וגם של משרדי הממשלה ושל עמותות ומגזר שלישי. ולשמחתי, לשמחתי, זכיתי, בדרך כלל אתה נלחם על המשאבים ועל היכולת לקדם את הדברים שלך, פה הולכים איתי.
יש הבנה. בסוף אבל כרגע נדרש גם שיתוף פעולה של הסגלים בתוך היחידות. עכשיו, נכון. הסגלים בתוך היחידות מכירים את התוכניות, עברו הכשרות,
הם שם? זו שאלה מצוינת. אנחנו ממש עכשיו, יחד עם בית הספר למקצועות משאבי האנוש בצהל, מורידים את זה עד אחרון הסגלים, גם כותבים תוך כדי את המדיניות ואת התורה, כל תוכנית היא שונה בפני עצמה. אנחנו ניכנס גם להכשרות המפקדים. הכשרות המפקדים, למשל, הכשרות הממפאים שלנו, נמצאות בשיתוף פעולה איתנו במסעות, ומגיעים ללמוד בעצם ולראות רגע את הסוגיות הפיקודיות, זאת אומרת, אנחנו באמת משחקים פה על כל המגרש.
כן, זה מצריך, מצריך שיתוף פעולה. טוב, ניפרד. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה על ההגעה לאולפן ועל הנגשת המידע ועל העשייה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו ניפגש כמו תמיד בימי שלישי בין 13:00 ל-14:00 עם תוכנית חדשה, תכנים חדשים, ונאמר לכם להתראות. ניפרד עם עידן רפאל חביב בשיר המקסים שלו שלמים, ותהיו טובים, תשמרו על עצמכם. ביי.
את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבא וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. בוא אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, בכל התפילות כל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.